הפודקאסט חדי קרן. הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי. עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. בפרק הזה נראיין את דניאל שרייבר, מייסד שותף ומנכ"ל של למונייד. למונייד זה סטארט-אפ בעולמות הביטוח. זה בעצם חברה שבאה להמציא מחדש את תחום הביטוח. והאמת שזה סיפור די מדהים לחשוב שתחום שהוא כל כך ותיק, עם חברות ענק, באמת עם המון המון ותק כמו ביטוח, יכול לבוא סטארט-אפ צעיר, שובב, עם חדשנות, עם מחשבה ככה מחוץ לקופסה, ופשוט להמציא את התחום הזה מחדש, ולהגיע להצלחה שהיא פשוט מסחררת. תוך 5 שנים, למונייד הגיע לשווי של מעל 10 מיליארד דולר. אפילו קראתי כותרת באחד העיתונים הכלכליים, שלמונייד הגיע לשווי שהוא יותר גדול מ5 חברות הביטוח הישראליות הגדולות במצטבר. אז לחשוב על זה שבאים יזמים, עם רוח יזמית, עם חדשנות, ומקימים תוך 5 שנים חברה ששווה יותר מחברות שהן ותיקות בנות 10 שנים, זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד מסמל את הכוח של הסטארט-אפים. בהחלט יש פה סיפור מאוד מיוחד, מאוד יוצא דופן. אני מזמין את כל המאזינים להצטרף אלינו ולשמוע על המסע של למונייד. שלום לכל המאזינים. אנחנו נמצאים פה היום עם דניאל שרייבר, היזם, שותף מייסד והמנכ"ל של למונייד. שלום דניאל, תודה רבה שאתה מארח אותנו.
שלום וברכה, לכבוד הוא לי.
תודה רבה, ושלום לאברימי שנמצא פה איתי.
שלום עליכם, שכוח.
אז תכף אנחנו נגיע לסיפור של למונייד, שזה סיפור מאוד גדול. אולי קצת נלך אחורה, תספר לנו טיפה על עצמך, ככה במהירות, על התחנות הקודמות בחיים.
בשמחה.
מה שהביאה אותך עד למונייד.
בשמחה. אז אני יליד לונדון, הורי ילידי לונדון, כל הסבים והסבתות הגיעו ממזרח אירופה.
העברית שלך כמו ישראלי.
אז תודה, תגלה תוך כדי דיבור שלא בדיוק, אני נתקע פה ושם, אבל ביליתי כיתה מגיל גן חובה ועד כיתה זין, הייתי בארץ, אז השתרש חלק מהעברית שלי אז. לימים חזרתי ארצה והייתי בצבא והייתי פה בישיבה, אז...
באיזה ישיבה?
בישיבת הר הציון, בגוש.
וואה, יפה מאוד.
משם אתה מכיר את מייקל אייזנברג.
משם אני מכיר את מייקל אייזנברג. בשנת 89 היינו תלמידים ביחד בספסל הלימודים שם בישיבה.
מי שלא יודע, מייקל אייזנברג הוא אחד המשקיעים הטובים בארץ, בעולם אולי.
אין ספק. אין ספק.
עוד נגיע לזה גם, כן.
כן. בכל אופן, יליד לונדון, דניאלה, אשתי דניאלה, אני דניאל, ניסינו לפני קרוב ל-30 שנה, יש לנו 3 בנים. רק לאחרונה קטן מביניהם עזב את הבית, הוא עכשיו בישיבה במלא גלבוע, אז אנחנו עוברים איזשהו שלב. התחלתי את הקריירה שלי בתור עורך דין, אבל סיימתי עם זה מהר מאוד, אחרי...
בארץ עבדת בתחום הזה?
אז למדתי באנגליה, ואז עליתי ארצה, ולא כל כך אהבתי את העולם המשפטי בארץ. אני רציתי להיות מה שנקרא בריסטר, שזה החבר'ה האלה עם הפאות, וכל התיאטרליות הזאת שיש בגלימות וכו', וחבר מושבעים, וזה ממש כמו תיאטרון, ובארץ זה לא ככה, בלשון המעטה. שרדתי פחות משנה כעורך דין, ובשלהי 96-97 הקמתי את הסטארט-אפ הראשון, מאז אני בתחום הטכנולוגיה.
יפה מאוד. ומה היה הסטארט-אפ הראשון?
הסטארט-אפ הראשון היה בתחום אבטחת מידע. הקמנו חברה שידעה לאפשר לך לראות דברים על המסך, אבל לא לקחת אותם מתך. היום כל דבר שאתה רואה על המסך, אתה יכול להדפיס, אתה יכול לעשות סקרין קפצ'ר, אתה יכול... תמונת
מסך, כן.
אתה יכול לשלוח אותו באימייל, אתה יכול לשמור אותו על USB, זאת אומרת שברגע שהראיתי לך משהו, נתתי לך את המסמך הזה. יש המון המון מצבים שבו אתה רוצה לתת לבן אדם נגישות לראות, לקרוא, אבל לא בהכרח להעתיק ולשכפל. ועל זה התמקד הסטארט-אפ הראשון, הוא נסגר, מקף, נמכר בשלהי 2002, אחרי שהייתה ניסיון רכישה של מייקרוסופט שלא צלח, והם אמרו שהם התחרו איתנו, ועשינו כזה fire sale לחברת פינג'אן, מי שזוכר, הוותיקים בתעשייה, תזכרו את החברה הזאת.
Fire sale זה כאילו מכירת חיסול כזאת, סוג של...
כן, כשאתה יודע שאתה צריך למכור מהר.
כן.
כי נגמר הכסף.
לא, דווקא לא כי נגמר הכסף, כי ידענו ש... התחרות באה אוטוטו מחברה שאמרה שהיא תתחרה איתנו בצורה שלא ידענו להתמודד איתה. מייקרוסופט בזמנו ב-2002 שלטה בצורה מאוד עוצמתית על התחומים שבהם אנחנו התעסקנו. הם, כשהם לא קנו אותנו, הם אמרו שהם הולכים תוך כמה שבועות להכריז על זה שהם התחרו איתנו, ואז אמרנו לא נוכל להמשיך לגייס כספים. לימים הם חזרו לפינג'אן ולקחו מהם רישיון לטכנולוגיה שלנו, כי זה הסתבר שזה לא כזה פשוט, אבל בזמנו זה
מעניין.
צריך לומר שהיום ירד משמעותית הפחד של קרנות וחברות, מפחד מהגדול שהתחרה איתך. כלומר, בוא נראה אותו.
נכון.
יש לו צוות מיושן, בירוקרטיה, הוא לא צעיר כמו יזם צעיר שרץ מהר.
נכון. מייקרוסופט ב-2002 היה משהו שונה ממה שיש היום, אבל זה נכון. אני בכלל לא בטוח שעשינו את הדבר הנכון, אבל
לא, כי היום כל יזם יכול להגיד, גוגל התחרה בי, מייקרוסופט התחרה בי, אמזון התחרה בי, וזה זה נכון כמעט לכל יזם היום. כמעט כל דבר שיזם עושה, אז החברות הגדולות יכולות להתחרות.
ובפועל אנחנו יודעים שהן לא באמת יכולות, כנראה.
תלוי, אני חושב שצריך תמיד לנתח את החוזקות ואת החולשות של כל אחד. אנחנו, תכף נגיד לזה, אנחנו מתחרים עם חברות ענק בתחום הביטוח, אבל אנחנו בהחלט מנסים לעשות דברים שהם קשה לעשות, וצריך תמיד לנסות לנצל את החוזקות ואת החולשות של כל צד. אז אני בטח לא הייתי בהנף יד פוסל תחרות עם גוגל או משהו כזה, לא הייתי מקים היום search engine. הוא אומר, מה אכפת לי, גוגל היא גדולה, היא לא יכולה להתחרות איתי, אבל אם אתה עושה משהו שהוא לא בליבה של גוגל, או שיש לך סיבה לחשוב שיהיה להם קשה לעשות, אז אפשר באמת לטעון את הטענה הזאת, אבל בטח לא ללכת ראש בראש עם השחקנים הגדולים.
כן. איך בעצם עשית את המעבר מלהיות עורך דין ללהקים סטארט-אפ, איך זה קרה בעצם?
אז בשנות ה-90 המאוחרות, התחילה הבועה של מה שנקרא בועת ה.com, התחילה כל האינטרנט התחיל. 95 היה אתרים הראשונים, אתרי הוויב הראשונים במה שהתחילו ב-94-95, לפני זה לא היה, וככל שהתקדם העשור, הבלון הזה של וואו, קורה פה משהו ענק ומשנה עולם, הנרטיב הזה, הסיפור הזה תפס יותר ויותר תאוצה, והיה איזו תפיסה אצל המשקיעים שהזגנים, מי שכבר מנוסה, הוא שרוף, כי הוא כבר מהדור, הוא דור המדבר, אין מה לעשות איתו. ודווקא מי שבא ויש לו אפס ניסיון, זה איזשהו כוח מיוחד במינו. אז אנחנו
היתרון של החוסר ניסיון וחוסר
של הבורות. כן, יש בזה עוצמה משל עצמו. אז אנחנו הצלחנו לגייס כספים בשלהי 97, ולעשות את הקפיצה מעורך דין לסטארט-אפ, תחת נסיבות הכי מקילות שרק היה אפשר. זאת אומרת, זה היה, אם לעשות את זה מתישהו, אלה השנים של לעשות את זה, היה המון פתיחות אצל משקיעים להשקיע במיזמים חדשים, ביזמים חדשים.
סתם דרך אגב, זה מזכיר לי שגם בתקופה של היום, יש כאלה שחושבים אולי שזה בועה, שגם כן יש סטארט-אפים שצומחים בצורה מדהימה, והכסף זורם להייטק. סתם מעניין אותי מה הטייק שלך על זה, אתה חושב שגם היום זה בועה או שזה שונה?
אני חושב שזה שונה. אני לא אומר שאין בועות, בועות מתנפחות ומתפתחות מדי פעם, אבל אני חושב שמה שאנחנו גילינו, ואפשר להגיד את זה היום ביתר סעט, זה שעובר על העולם שינויים שבעבר היה לוקח מאות שנים לראות שינויים כאלה. צריך באמת, יש כאלה שחושבים על השינויים של היום, חושבים, טוב, אז היה רדיו, היו העיתונים, בית הדפוס וזה, והיה זה היה רדיו, ואז היה טלוויזיה, ואז יש אינטרנט. ולא היא. היה את ה-agricultural revolution, את המהפכה
החקלאית,
ואז היה את
המהפכה התעשייתית.
כן, ואז יש את מה שיש לנו. אני חושב שזה משהו כזה שקורה פעם במאות בשנים, והמהפכות ההם לקרו אלפי שנים ומאות שנים, ופה אנחנו תוך דור אחד, תחשבו על סבים והסבתות שלכם, ואיזה מין עולם הם חוו, ואיזה עולם אנחנו חווים, ואיזה עולם הנכדים והנינים שלנו יחוו. הקצבים האלה לא היה כדוגמתו אף פעם. והשינויים הם שינויי עומק, שמי שיודע לנצל אותם, באמת ייצר משהו שלא בא לעולם לפני כן, ושווה להשקיע בו.
זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו נמצאים כרגע בתקופה בהיסטוריה, שאנחנו בעיצומו של שינוי עצום, שמשנה את העולם, ולכן מי ידע לקחת את הדבר הזה, יוכל לעשות, להקים עסקים מאוד משמעותיים.
אני חושב שאין ספק בזה. הכל משתנה בצורה עמוקה. חברות סטארט-אפ לפעמים נקראים disruptors, כאלה שמשבשים.
כן.
משבשים לטובה, כמובן.
אבל אני טוען שהשיבוש לא בא מהם, הם תוצאה של השיבוש. הם מנכסים לעצמם את העוצמה לשבש, אבל זה לא באמת נכון. העולם הוא זה שמשתנה. והחברות הסטארט-אפ מנצלות את השינוי, כי פתאום נפער פער בין איך שהחברות האלה נבנו, ואיך שהעולם הזה קיים, וזה מייצר הזדמנות להיכנס בפרץ. אבל לא החברות הסטארט-אפ מייצרים את הפרצה, השינויים הגלובליים מייצרים את הפרצה.
מעניין מאוד. אז תכף נגיע באמת לאיך שאתם מנצלים את הדבר הזה, את השינוי האדיר הזה, אז עוד רגע נגיע. אתם עושים את זה בעולם הביטוח, אבל רגע, התחנות הקודמות, אז היה את הסטארט-אפ הראשון, שנמכר
בסוף 2002, כן.
כן, ומה קרה אחר כך?
הצטרפתי לחברה בשם M-Systems, של אולי השם שלה לא ידוע, אבל את דוב מורן אתם מכירים.
דוב מורן, שגם הכיר בינינו וחיבר בינינו, איש יקר מאוד.
איש מאוד מיוחד.
הממציא של הדיסק-און-קי, למי שלא
נכון.
יודע.
נכון, אז גייסו אותי לעשות את השיווק ואת הפיתוח עסקי לחטיבת הדיסק-און-קי. זה היה תקופה מרתקת, זה היה ממש חטיבה וחברה בגידול אדיר, ונפל בחיקי לעשות את כל הפיתוח העסקי ואת כל השיווק שם. התרומה היחידה שלי שהאריכה ימים, זה שותפות שהייתי, שהתעסקתי בו עם חברת סנדסק הגלובלית, שהיא חברה הרבה יותר גדולה מ-M-System, זה הייתה אז.
שהיא קנתה אחר כך את...
שזה התגלגל, ופה שם, ובסוף זה היה רכישה ב-2006, אם אני זוכר נכון, ב-1.6 מיליארד דולר.
זה היה אחד האקזיטים הכי גדולים בזמנו, שפתחו את כל הגל הזה של
האקזיטים. נכון. ואז הצטרפתי לחברת סנדסק, שם ניהלתי את השיווק הגלובלי שלהם, את אחד החטיבות, עברנו אני והמשפחה לקליפורניה, קפצנו לכמה דברים, אבל זה המעבר השלישי שלנו לקליפורניה.
עברת לקליפורניה בעצם כחלק מסנדיסק, מהפעילות של סנדיסק.
כן, כשאלי...
הררי.
אלי הררי קנה את M-Systems.
אלי הררי זה גם ישראלי שגר בארצות הברית, שהוא הקים את סנדיסק.
נכון, נכון. יצא לי לשתות את הקפה לפני כמה ימים, הייתי בקליפורניה. אז כשהוא קנה את M-Systems, הוא הכיר את דוב, אבל הוא לא הכיר הרבה מהאנשים, אבל בגלל שאני עבדתי בשותפות אמיצה איתם, אז אותי הוא יחסית הכיר, ביקש ממני לעבור, ונתן בי אמון לנהל את אחד החטיבות שם, זה היה תפקיד מרתק ותקופה ממש נהדרת. לימים אלי פרש לגמלאות, אנחנו חזרנו ארצה, ועברתי לחברת פאורמט, טעינה אלחוטית.
פאורמט, כן.
ואת פאורמט אני עזבתי לפני 6 שנים, כדי להקים ביחד עם שי ווינינגר את למונייד.
למונייד. פה אנחנו מגיעים ללמונייד, אני חייב להגיד דרך אגב שמ-M-Systems, מהחבורה הזאת של דוב מורן, צמחו הרבה אנשים מדהימים, שעושים הרבה דברים טובים בהייטק הישראלי, אחד מהם, אולי אתה מכיר, זה שחר ברור.
כן.
שהוא בנה ביחד איתנו את תוכנית ההכשרה, שאנחנו מכשירים את הנשים החרדיות ומכניסים אותם לעבוד. הוא היה ממש הדיזיין פרטנר של התוכנית הזאת, והוא שותף יקר שלנו.
לידם. תמסור לו דש.
בהחלט, דש חם. זהו, וכאן אנחנו מגיעים ללמונייד, אז בואו נשמע את הסיפור של למונייד, שזה באמת סיפור מדהים וענק. איך הרעיון הזה נולד? בעצם איך החיבור בינך לבין שי?
אז אני חיפשתי את הדבר הבא. הייתי כבר בין 45, 44, 45, משהו כזה. והיה לי נוח איפה שהייתי, יכלתי כאילו להמשיך, אבל מצד שני הרגשתי שיש בי עוד סטארט-אפ.
שיש לך עוד איזה כדור אחד
משהו כזה.
באקדח.
ורציתי לנסות לנצל את הדברים שלמדתי, כבר הייתי 20 ומשהו שנה בעשייה הזאת, לנסות לנצל את זה כדי להביא את זה למקומות שהיו חשוכים מיותר מדי חדשנות. ועברתי תחום-תחום. האמת, לא התחלתי בביטוח, הסתכלתי בצורה מאוד רצינית על תחום הרפואה. אני עדיין משוכנע לחלוטין שבעוד 15 שנה הסתכלו על הרפואה של השנה, שלנו עכשיו, כמו שאנחנו מסתכלים על המאה ה-17. הולכים להיות פה שינויים פסיכיים. אבל גם הרגשתי שבסוף לא הלכתי על זה, כי הרגשתי שיש יותר מדי אנשים שמתעסקים בזה. למרות שבסוף האנושות תרוויח מזה, לא הייתי בטוח שהסטארט-אפ שלנו ירוויח מזה. זה נראה לי תחום... גדוש ועם יותר מדי תחרות, ו-IBM היו שם וגוגל היו שם ואפל היו שם, יותר מדי שחקנים גדולים, ולא ידעתי אם רמת הסיכון שם מתאימה לי. ואז נתקלתי בביטוח, באקראי, הייתי באיזשהו מפגש ומישהו דיבר על הביטוח, ופתאום אמרתי, וואו, ביטוח. והתחלתי לחשוב על, אני לא מכיר בביטוח כלום. חוץ מזה שאני צרכן למחצה של ביטוח, לא ידעתי בכלל.
כמו שאתה אומר, היתרון של הבורות, לפעמים כשבן אדם לא יודע כלום, הוא חושב על זה מחדש.
לגמרי, אני חייב להגיד לך שאנחנו בצורה מחושבת לא חשבנו. זאת אומרת, לימים כשפגשתי את שי, ואני אפתח סוגריים, מספר איך פגשתי את שי, הלכתי למייקל אייזנברג, שדיברנו עליו לפני כן. ומייקל היה אחד המשקיעים שלי ב-97, בסטארט-אפ הראשון, והפסדתי לו מספיק כסף שמה, שאמרתי, נחזור אליו ושמרנו על הקשר, והוא באמת היה אחד האנשים הכי רציניים, ואמרתי לו, שמה, יש לי איזה רעיון מאוד ראשוני, ישבנו על קפה, סיפרתי לו את הרעיון, אחרי שני משפטים הוא קטע אותי, אמר, יש בזה משהו, בוא תכיר, ונתן לי רשימה של איזה 5 אנשים שצריך להכיר אותם. ישבתי בתל אביב, באיזה בית קפה, פגשתי את כולם, כשפגשתי את שי נעצרתי. זה היה שמה, זה פשוט התאים לנו.
שי, למי שלא יודע, הוא המייסד שותף של פייבר. פה יושבים פה ליד, גם סטארט-אפ שמאוד מאוד הצליח ונהפך לחברה גדולה מאוד.
אנחנו מדברים ביום ההולדת שלו, יום זה יום ההולדת שלו, זה פה היום.
מזל טוב.
מזל טוב לשי, כן.
והוא אחד האנשים, לא, הוא האיש הכי יוצא דופן שעבדתי איתו אי פעם. במרחק גדול, הוא פשוט יוצא דופן בכל קנה מידה, והתחלנו לעבוד על הרעיון של ימים מתגלגל להיות למונייד, אבל באמת לקחנו, הוא חיפאי, אני ירושלמי, תל אביב, לא נוכל לשנינו בצורה דומה, אז נפגשנו בתל אביב, לקחנו חדרים בדרום תל אביב, והתחלנו להתקשקש איך היינו מייצרים חברת ביטוח, בתור אנשים שלא מבינים בביטוח, ומה שלא עשינו, והיה מתבקש, זה קודם כל קצת צניעות, אתם לא מבינים בביטוח כלום, לכו תלמדו. תפתחו ויקיפדיה, תקראו על ביטוח. זה דברים, משהו. ולא עשינו את זה. אמרנו שדווקא הבורות הזאת, הראשוניות הזאת, היא עוצמה. כי קשה, בתוך הסלק הכל נראה אדום, קשה בתוך דבר לראות את העולם בכללותו. ורצינו לחשוב על דברים בצורה מאוד ראשונית.
אני חושב שזה דבר מאוד מדהים, שבעצם להסתכל על איזושהי תעשייה, שהיא מאוד מיושנת, ולהגיד אני רוצה להתחיל כאילו דף חדש, איך הייתי עושה את זה היום, בלי כל המורשת וההיסטוריה של איך שזה בנוי, ויש לזה עוצמה אדירה, אני לא יודע אם הרבה יזמים באמת באים בצורה כזאת, וחושבים כמו דף חלק חדש.
זה עוצמה אדירה, זה הזדמנות שלא באה הרבה. למצוא תעשייה ביטוח זה 11% מהתלג האמריקאי, זאת אומרת, מהכלכלה האמריקאית, 11%.
וואו.
5 טריליון דולר גלובלית, שנתית. זה מספרים הזויים לגמרי. כל בית אב יש לו ביטוח. בכל קנה מידה, זה תעשייה מסיבית. כמעט אין כדוגמתה, והחברות ששולטות שמה, הם בני מאות שנים. מאות. לא 5 שנים או 10 שנים, מאות שנים. אז הם נוצרו באמת במהפכה הקודמת. במהפכה התעשייתית, שהסתובבו להם סוסים וקרקעות, אז הם נוצרו, וההזדמנות לגשת ולחשוב מחדש על תעשייה שאף אחד לא נגע בה כל כך הרבה זמן, זה באמת הזדמנות חד פעמית. וכאמור, ישבנו שם וחשבנו מחשבות ראשוניות, מה אנחנו לא אוהבים בביטוח? למה אנשים לא סומכים על חברות הביטוח שלהם? מה פגום? מה אפשר לעשות שונה? ופה אני אשחיל עוד איזה תובנה מעניינת, אני חושב ש... יש פה משהו פרדוקסלי. אם אתה לוקח חברת ביטוח ואתה משפר אותה ב-10%, זה מדהים כי זה המון כסף וזה שיפור אדיר. אבל אני חושב שזה מאוד יומרני לחשוב שאתה יכול לקחת חברת ביטוח ולשפר אותה ב-10%. הפחות יומרני זה לעשות את זה פי-10 יותר טוב מהם. זה הדרך הארוכה שיהיה קצרה.
ולא לשפר ב-10%, להתחיל את זה מחדש ולעשות את זה...
כן.
ב-100% יותר טוב, או ב-1000% בעצם יותר טוב.
מישהו פעם אמר לי שאם אתה רוצה לנצח את קספרוב, תזמין אותו למשחק שאיננו שחמט, כי הוא היה אלוף עולם בשחמט. תשחק מולו פינג פונג, ואולי יש לך סיכוי לנצח אותו. אז מה שהכי אומרני זה ללכת ראש בראש בחברות ביטוח, שהם עושות את זה 200 שנה, ולחשוב אני אעשה את זה 10% יותר טוב מהם. אתה לא. אם אתה משחק את המשחק שלהם, אתה תפסיד. וזה יומרה בלתי מתקבלת על הדעת, לחשוב שאתה תשחק את המשחק שלהם יותר טוב מהם, לא. להגיד, אני ממציא מחדש את המשחק, אני לא יודע לשחק את המשחק שלהם, אבל אני בא עם החוזקות שלי, לא מבין בביטוח, אבל בטכנולוגיה אנחנו מבינים, 20 שנה יש לנו בטכנולוגיה, באיך לעשות דברים ישירות מול לקוח, באיך לעשות מוצרים יותר טובים, באיך לעשות אוטומיזציה, בזה אנחנו מבינים. ואז פתאום אנחנו, למשל, למונייד היום, אנחנו קופצים פה ושם, אבל למונייד היום, שליש מהתביעות שמגיעות, ואנחנו עושים ביטוח בתים, ביטוח דירות, ביטוח חיות מחמד, ביטוח חיים, ביטוח רכבים, שליש מהתביעות שמגיעות משולמות תוך 3 שניות ללא מגע יד אדם.
תוך 3 שניות.
וואו. אוטומטי.
מטורף.
הזמן הממוצע שלנו לשלם הוא יום. אתה רואה איזה קפיצות, זה פשוט שונה, כי התחלנו מאפס,
כשאני מניח שהזמן ממוצע של חברות ביטוח מסורתיות. אז זה באמת יותר מפי עשר יותר טוב.
שבועות, גם תלוי בדואר המקומי, תשלח מסמך מקורי, תחזיר.
כן. אז אני חושב שכשאתה ניגש למשהו עם ראשוניות, ודווקא עם בורות, מבלי שכבר אתה, אם אתה 30 שנה בנית את הקריירה שלך בענף הביטוח, אז לחרות את הענף שעליו אתה יושב קשה מכל מיני מקומות, אבל גם לחשוב, אתה כבר מוטמע בתוך זה, קשה לחשוב מחוץ לקופסה כשאתה חיית בתוך הקופסה. כשאין לך קופסה, זה הרבה יותר קל, כי אתה פשוט בא עם הראשוניות מטבעם של דברים, כי אין לך ידע מקדים.
ואני חוזר לסיפור, אתם יושבים וחושבים ביחד, איפה אפשר בתחום הביטוח לשבש, ומה קורה?
כן. עלינו על כמה תובנות מעניינות. אחד, בימים הראשוניים האלה, אני פניתי לכמה חתני פרס נובל, אחד לכלכלה התנהגותית, ואחד לתורת המשחקים.
נצחה פה הדתיים שלנו, נכון?
שלנסות...
זה אומן, קאנמן, החברה האלה?
הם ביקשו ממני לא...
אוקיי.
לא לנקוב בשמות, אז אני נזהר בזה.
אוקיי.
אבל לנסות להבין למה בביטוח אנשים מרגישים כל כך חופשי לרמות את חברות הביטוח שלהם, למה הוא תחום די סנוי. בטח רמת האמון בחברות הביטוח הוא ירוד ביותר. יש פוליטיקאים פה למעלה, ומתחתם חברות ביטוח. וזה ריתק אותנו, כי ברמה פונדמנטלית, ברמה מתמטית, ביטוח זה קונספט שהוא כמעט נשמע כמו צדקה. קהילה ששמה את כספיה ביחד באיזה קופה, כדי לעזור לנזקקים בשעת הצורך.
זה מי שלא יודע, זה המקור של החברות ביטוח.
נכון, אבל זה נשמע כמו גמח.
כן.
והתפיסה שלנו את חברת הביטוח לא יכולה להיות יותר רחוקה מזה, נכון? זה 180 מעלות מזה. אז מה השתבש? למה החברות ביטוח, ובאמת יש להם מקור מאוד קהילתי וכולי, מה השתבש בזה שהיום אנחנו תופסים את החברות הביטוח כמו שאנחנו תופסים? והגענו למסקנה שבסוף, אם אני מחדד ומקצר, יש ניגודי עניינים בחברות ביטוח. חברות ביטוח מרוויחות כסף כשהן לא משלמות לי. אני תובע, היה לי, זה מה, אני תובע 10,000 שקל. אם הן משלמות לי 10,000 שקל, אני נהנה ב-10,000 שקל, הם עניים יותר ב-10,000 שקל. ולא משנה, חברות ביטוח מאוד לא אוהבות את זה כשאני מדבר ככה, אז אני לא אגיד מה המציאות, אני רק אגיד, ככה זה נתפס. וברגע שאני נתפס, תופס את עצמי, שאני במלחמה איתך, ויש לך ניגוד עניינים, ואתה לא רוצה לתת לי את הכסף, ומה עוד, שיחסי הכוחות הם לא פיירים, הם לא הוגנים, כי לך יש את הכסף ולי אין, זה מוציא מחברו.
כן.
ואתה מבין את הפוליסה, ואני לא מבין. כי אתה עורך דין ואני לא, וכולי וכולי.
את החברת ביטוח היא חזקה, היא מחזיקה את הכסף, יש לה את הניסיון, יש לה את הידע, ואתה בתור אזרח פשוט, אתה לא מבין שום דבר.
אז אני מורה לעצמי יותר, קצת לעגל פינות, קצת להרחיב, קצת לנפח, ואני מסביר לעצמי שזה מה שצריך לעשות כדי לסיים במקום הוגן. רק שזה מרעיל את כל הבערות, הם מתייחסים אליי בתור נוכל ואני באמת כזה, ואני מתייחס אליהם בתור נוכלים, ויש בזה קורטוב של אמת, ופתאום כל התעשייה הזאת מתפוררת, ועורכי דין ותביעות, ומותגים שאף אחד לא רוצה להתקרב אליהם. ובנינו את למנית קצת אחרת.
ולכן נוצר מצב שיש באמת חוסר אמון כלפי החברות האלה, ו...
נכון.
אוקיי.
ואין לויאליות, אני אחליף חברת ביטוח בשנייה, כי הם כולם אותו זבל מבחינתי, אני מדברר פה את הלקוח.
כן. כמובן שגם המחיר של הביטוחים עצמם, הרמאויות האלה הם מגולמות כנראה במחיר של האנשים שלא מרמים, זה כמובן.
נכון. אז את למונייד בנינו קצת אחרת, דווקא החדשנות שלנו היא טכנולוגית, אבל לא רק. אנחנו התחלנו בכלכלה התנהגותית ותורת המשחקים. ובנינו מודל עסקי שאומר שאנחנו לוקחים נתח קצוב מהפרמיות, 25%, אתה משלם לי שקל, 25 אגורות, אנחנו שומרים 75 אגורות, נשלם בהם תביעות, ואם נותר כסף בסוף הוא ילך לצדקה.
צדקה?
לצדקה, ואנחנו שואלים את הלקוח שלנו, בוא תבחר אתה צדקה, יש לנו רשימת צדקות, תבחר... בשנה האחרונה למנוי תרמה $2 מיליון בשם לקוחותיה לצדקות, וזה משנה את המשחק. פתאום במקום שיהיה משחק לעומתי בין שני שחקנים, קודם כל יש פה משחק משולש, כי הצדקה יושב איתנו בחדר כחלק ממערך היחסים. זה שאני לא מסוגל להרוויח מזה שאני מרמה אותך, כי אם יישאר לי יתרת כסף, אני לא שומר אותו לעצמי, הולך לצדקה, הופך לי את האינטרסים, עכשיו במקום לא לשלם לך או לשלם לך לאט, האינטרס שלי הוא לשלם לך כמה שיותר מהר, שאתה תהיה מבסוט, תספר לחברים ולא תעלה לי הרבה בתהליך, אז אני בונה אוטומיזציה שמשלמת לך תוך 3 שניות. ואתה כשאתה בא לרמות אותי, אתה תרגיש קצת אחרת אם אתה יודע שמי שיסבול זה לא חברת הביטוח שאתה חושב עליה כן, חברת נוכלים וכאלה, אלא הצדקה שאתה סימנת לפני שנתיים, שהיא קרובה ללבך,
מדהים.
זה משנה את כל המשחק.
גם הצדקה, וגם אתם זה שה... תקדימי לי צודק, שהלקוחות יודעים שיש פה הוגה שמתחלקת בין כולם. אתה מרמה, אתה מרמה להם... את החברים שלך שעשו ביטוח, אתה מרמה את עצמך.
אנחנו ממש מזכירים להם, כשאתה בא לעשות תביעה, זה מזכיר לך איזה צדקה אתה בחרת, ואנה תהיה הוגן, כי בסוף אתה פוגע בצדקה וכן הלאה.
אז בעצם יש נתח קבוע שאתם מפרשים אותו, וזה לא משנה שום דבר כמה כסף תגבו מהלקוחות, תשלמו ללקוחות או לא, זה לא משנה. את הנתח הזה אתם מפרשים.
אנחנו שמים רף עליון, אנחנו לא נרוויח יותר מ-25%, וזה צריך, בתוך ה-25% אנחנו צריכים לשלם את כל המשכורות ואת השכירות ואת כל העלויות, שאנחנו לא ניקח יותר מ-25% מהפרמיות אלינו, 75% זה של הלקוחות שלנו, וזה יגיע, יחזור אליהם או בזה שאנחנו ניתן להם בתביעות, או שאנחנו נתרום את זה להצדקה שהם בחרו.
אז רגע, זה השכבה של ההמצאה, של החדשנות, של הכלכלה ההתנהגותית, ועל גבי זה יש גם טכנולוגיה כמובן.
נכון, אז כל מה שקורה בלמנד הוא על תואר הטכנולוגיה. אתה קונה ביטוח, אין לדבר עם סוכן. יש ללכת לאתר או לפתוח את האפליקציה, זה תהליך, הזמן הממוצע לקנות ביטוח אצלנו הוא 90 שניות.
90 שניות.
90 שניות.
לעומת זמן ממוצע לקנות ביטוח אצל סוכן ביטוח.
כן, שזה... זה יותר דומה ללקנות קפה.
וואה.
אני חושב שלהכין הפוך לוקח קצת יותר זמן אפילו. אז אלה הטווחי זמן, וזה משהו קצת כיפי, וזה דיאלוג עם בוט, שהיא שואלת אותך כל מיני שאלות, אתה עונה לה, כתובת, דברים כאלה. תוך שניות יש לך הצעה לביטוח, אתה מכניס כרטיס אשראי, ועם זה סיימת. וגם לעשות תביעה זה תהליך דומה, הבוט שואל אותך כמה שאלות, אתה עונה, אז הוא פותח את המצלמה, ואתה במקום למלא תפסים, אתה מדבר על המצלמה, אתה מחזיק את הטלפון ופשוט מדברר, ישבתי בבית קפה, גנבו לי את הלפטופ,
פשוט מדבר בשפה חופשית ומספר את הסיפור.
וכבר בטח גורם לאנשים לא לשקר.
יש תיאוריות כאלה בהחלט, ואתה מצלם את המסמכים, יש לך קבלות, או הלכת למשטרה, אתה פשוט מצלם אותה מהטלפון, סבמט, וכאמור בערך בשליש מהמקרים, לא צריך אפילו מגע יד אדם, הטכנולוגיה יכולה לעשות את כל העבודה ולשלם, או להגיד לך שזה לא מחוסה, אבל בלי מגע יד אדם. גם בשני שליש שצריך מגע יד אדם, הטכנולוגיה עשתה את רוב העבודה, אז כשבן אנוש בא להגיע למסך, הוא לא שואל אותך שאלות דביליות, כבר יש לו את כל המידע, פרוס לפניו, הטכנולוגיה כבר מציינת לו, אני לא שילמתי אוטומטית, כי יש לי 3 דגלים שעלו לי, אז הוא או היא יודעים להיכנס שם, לצלול לעומק לפרטים האלה, ולהתעמק בהם ולאשר או לא לאשר, או מה שצריך, אז זה עוזר מאוד.
מעניין מאוד, עכשיו, איך בעצם, אוקיי, יש רעיון מדהים, טכנולוגיה מדהימה.
יש אבל... משקיע גם.
או, אז שלח אתה למשקיעים, שאלה שנייה, אפשר לפי הסדר, גם איך נכנסים לשוק, איך משכנעים אנשים לקנות כאלה ביטוחים, כשהם רגילים לקנות ביטוח מחברות של מאות שנים.
אני טועה אם אני זוכר שכשהתחלתם, אז היה פורסם בעיתונות הכלכלית, ששני יזמים, חבר'ה מענים, גייסו 7 מיליון דולר, עם מצגת בלי שיש להם רעיון, וזה היה אתם? או שזה חברה אחרת שאני מתבלבל.
אני חושב שאולי זה אנחנו, אבל הסיפור השתבש.
אני זוכר שהיה 15 מיליון דולר, ככה אני זוכר.
אולי 15 מיליון דולר.
אז אני זוכר שזה היה 13 מיליון דולר.
טוב, אבל הסיפור היה.
הסיפור היה, זה אני ושי, התחלנו להביא סביבנו עוד אנשים שיתחילו אם נצליח לגייס כסף, אבל מצגת הייתה, אבל היה רק מצגת. כן, מצגת הייתה.
והשקיעו בכם את ההשקעה הזאת, על סמך זה שאתם כבר יזמים מנוסים, שעשיתם...
כן, פייבר כבר גדלה, אתה היית יוצא עם סיסטם, זה יזם סדרתי, אז אין
ספק שזה עזר. זה היה גם רעיון קצת יוצא דופן. כל התחום הביטוח הזה היה זרוק באיזה אבן, באיזה זווית פינה כזאת, ואף אחד לא... ופתאום אתה חושב, וואו, מי מגלה 11% מהתלג שפתאום יושב שם, ואף אחד לא התעסק כן. בו? אז אני חושב שהמשקיעים, זה היה מייקל אייזנברג וחיים סאדגר מסקויה, שהשקיעו בנו את הסיבוב הראשון הזה.
שניים מהמשקיעים הטובים ביותר שיש, כן. שזה גם דבר חשוב, זה שמשקיעים טובים, זה גם חשוב להצלחה.
זה מאוד חשוב להצלחה. מאוד מאוד חשוב, זה נותן...
אולי תגיד משהו על זה.
כן, ההודעה לעיתונות הראשונה, או אחד הראשונים שהוצאנו, היה על הסיבוב עצמו. והכותרת הייתה שזה היה סיבוב ה-seed, הסיבוב הראשון הכי גדול בתולדות סקויה. עכשיו, סקויה זה משקיע אמריקאי מעמק הסיליקון.
שנחשב הכי טוב בעולם, למי שלא יודע.
שנחשב בצדק, אחד או אחד הכי טוב בעולם, הם הוקמו ב-71, 72, אז הם פועלים איזה 50 שנה. והיכולת שלנו לשים כותרת שזה היה הסיבוב הכי גדול בהיסטוריה של סקויה, מאוד עזר לנו, כי זה מצב אותנו כמשהו מעניין ויוצא דופן, ואז הכתבים מתעניינים, ואז עובדים שצריך לגייס אותם, או רגולטורים, כל מיני אנשים. אז זה היה תעודת הכשר, שמשקיע מאוד מאוד רציני, היה מוכן לשים פה סכום דיספרופורציונלי למשהו בדרך כלל שם, וזה היה אחד מאבני הדרך שלנו למצב את עצמנו כמשהו אמין, ושמסוגל למשימה הזאת של לחדש את עולם הביטוח.
ואז כשאתה בא, כמו שאתה אומר, לגייס עובדים טובים, או לדבר עם רגולטור, ושיש לך את החותמת קשרות הזאת, זה פותח לך דלתות.
יש בזה עוצמה אדירה. כן.
מעניין מאוד. האמת שפעם ג'ון צ'מברס, המייסד של סיסקו, המנכ״ל האגדי של סיסקו אמר לנו שגם בסיסקו סקויה השקיעו,
נכון,
והוא אמר לנו שמאז שהם השקיעו מעולם לא השתמש בכסף, כי הם השקיעו סכום כסף ותוך זמן מאוד קצר כבר סיסקו נהייתה רווחית, אז לא היו צריכים את הכסף. אז הוא אומר, השקיעו בי כסף, לא השתמשתי בכסף, ויתרתי על שליש מהחברה לסקויה בשביל ההשקעה. אז הוא אומר, אתם שואלים אותי אם אני מתחרט על זה, התשובה שאני לא מתחרט על זה, כי בלי סקויה לא הייתי בונה את סיסקו. זאת אומרת, זה שיש משקיע טוב בתמונה, זה משנה את כל היכולת של החברה לצמוח ולגדול.
כן, תראה, המשקיעים, אני ניגשתי לסטארט-אפ הזה עם מחשבה שמשקיעים, העיקר שלא יפריעו. יש משקיעים שבאמת מוסיפים ערך ועוזרים, יש משקיעים שלא מוסיפים ערך, אבל יודעים את זה ועוזבים אותך לנפשך, ואז יש את ה-80% באמצע, שלא עוזבים אותך לנפשך, אבל לא באמת עוזרים, וזה הרע מכל העולמות. אמרתי, עוד שהסבירות שאני אמצא את האחוז המספר הקטן האלה שבאמת עוזרים, אני מעדיף כבר ללכת על מישהו שצנוע ויודע שהוא לא עוזר. טעיתי. המשקיעים שהיו לנו בלמונייד שינו את החברה בצורה דרמטית, הוסיפו המון ערך. התחלנו עם זה שמייקל אייזנברג הכיר ביני לבין השותף שלי, שבלי ההיכרות הזאת לא היה בכלל את החברה. לימים קיבלנו עוד משקיעים, ג'נרל קאטליסט בארצות הברית השקיע בנו, והם אנשים פשוט נהדרים שעזרו לנו מאוד. ימים סופטבנק היפנית השקיע בנו ונתנו לנו כל מיני עוצמות, כל אחד בא עם החוזקות שלהם, אבל הם שינו לנו בצורה חשובה את התהליך של החברה עצמו.
יפה מאוד. אז בעצם זה השלב של המשקיעים החשובים. מה שמאוד מעניין אותי זה איך חברה כזאת מתחילה go to market, כאילו לפרוץ לשוק. ואתה בא בעצם לשכנע אנשים לקנות ביטוח ממך, שאתה איזשהו סטארט-אפ בלתי ידוע מישראל, מה פתאום שאמריקאי יקנה סטארט-אפ ממך, עם חברה שנקראת למונייד, מה זה למונד? לימונדה? סתם, בוא נדבר שנייה על השם, זה גם חשוב.
כן, אז השם, לי היה איזה שם דבילי, שאני לוקח איתי לקבר, עד שבא שי ונתן את השם למונייד.
תגלה לנו עכשיו, נו בוא, נעשה פה סקופ.
ושי חשב על למונייד, וזה השם שגם שינה, האמת, אתה צודק, השם עשה הרבה. אז אני זוכר משקיעים שבהתחלה אמרו, אף אחד לא יסמוך על חברה בשם למונייד, זה נשמע שם...
משהו כזה קליל, כיפי, זה שם של קיוסק, כן, לא שם של חברה. כן, זה ילדתי.
וכל החברות בארצות הברית, הן כאלה רציניות, ופתאום...
שמות משפחה, נכון?
כן, או סטייט פארם, ואול סטייט, וכל מיני שמות כאלה. או ראשי תיבות למיניהם, AIG וכאלה. ולא זו בלבד, אלא שבאנו עם צבע ורוד, שתמיד באים עם הצבעים הקונסרבטיביים של כחול כהה או אדום כהה, כאילו...
מכובד, רציני.
משהו ילדותי ונשי, אז יש בזה משהו מאוד שונה. אחד המשפטי מחץ האלה של מייקל אייזנברג, או של הקרן שלו, א', זה different is better than better. שונה יותר חשוב להיות שונה יותר חשוב מלהיות טוב יותר. ופה באמת היה משהו שונה בנוף, וזה גורם לאנשים להסתכל בשנית. השם למנהיד מאוד עזר לנו. מאוד עזר לנו.
דווקא הכלילות שלו והרעננות שלו.
והשונות שלו. הוא בישר שאנחנו לא עוד חברת ביטוח.
איך משכנעים איזה מישהו אמריקאי או מישהו או מישהי לקנות ביטוח מחברת לימונדה בישראל? איך זה עובד?
לא בישראל, מתכוון לחברה ישראלית בשביל לימונדה. השוק אמריקאי כמובן.
אז כמובן מההתחלה הקמנו, ביום הראשון היינו עובדים בניו יורק. ואנחנו חברה שהטכנולוגיה שלה ישראלית, אבל השיווק וכולי תמיד היה רגולציה, תמיד היה בניו יורק. אז זה לא שהיינו, לא דיברנו עם מבטא ישראלי או משהו כזה. אני זוכר אחד הסבבים שלנו, המשקיעים לא אהבו את זה שאנחנו מישראל, והם עשו מזה סיפור גדול, ורצו שאני אעבור לארצות הברית ודברים כאלה. שאלתי אותם, אמרתי להם, תראו, אילולי ידעתם שאנחנו בישראל, הייתם יודעים שאנחנו בישראל, מצאתם הרבה שגיאות כתיב באפליקציה שלנו, המבטא שלי, יש לי מבטא בריטי, המבטא שלנו הוא בעייתי, מה, והם חזרו בהם, ואמרו, לא, האמת, אנחנו לא, כן. אז זה לא פשוט, לעבור כאמריקאים, זה דורש משהו שהוא יחסית נדיר, לשי יש את זה, והוא צבר, והוא אף פעם לא גר בחול, אבל הוא קולט את השפה, ואת ה... יש לו משהו גם בשפה וגם בעיצוב, מאוד מאוד עכשווי, ותואם לדור נוכחי בארצות הברית, הוא קולט את זה, יש לו קליטה מדהימה בקטעים האלה, ואילולי הוא, היינו נכשלים בקטעים האלה, אז אני לא רוצה להקל ראש, אתה שואל אותי שאלה, שאת רוב החברות היו זה היה מכשיל פשוט. דרך אגב, קשה מאוד לחשוב על חברות ישראליות שבכלל ניגשות ישירות לצרכנים בארצות הברית. זה כמעט ולא קיים בארץ. אני חושב שלמונדי הדוגמה יוצאת דופן לזה, אבל אפילו חברות כמו וויקס, הם באמת פונים לעסקים יותר מאשר לאנשים...
ממש לאדם הפרטי שגר אי שם בארצות הברית, כן.
אני לא מקל ראש בשאלה שלך, אני חושב שעוד לא ראינו בישראל מספיק דוגמאות של סטארט-אפים שיודעים לגשת ישירות ללקוח האמריקאי.
כשמדובר על הלקוח הפרטי, צריך לומר שכל ההייטק הישראלי הוא...
כן, לקוחות אבל שמסכים.
לכל החברות זה הרבה יותר קל, כי זה מכירה טכנולוגית.
בדיוק.
פה זה מכירה מותגית, וקצר לנו הזמן להסביר מה אנחנו עשינו, אבל אני רוצה רק להכיר בזה שזה באמת אתגר לא פשוט, לא להקל בזה ראש.
כן, ואולי תגיד כן איזה חצי מילה, מה בכל אופן עזר לכם לפרוץ? כי זה אני חושב אולי האתגר הכי קשה, זאת אומרת לעשות טכנולוגיה מדהימה זה מעולה, וחדשנות זה מעולה, אבל בסוף למכור את זה למיליוני אמריקאים זה...
אנחנו מההתחלה, והאמת אם יש לי איזה עצה אחת לייעץ, זה יהיה זה. התפקיד של מנכ״ל או יזם, זה לספר סיפורים. אומנות הסיפור, זה התפקיד הכי חשוב של כל יזם. יותר חשוב מהטכנולוגיה ומהפייננס ומכל הדברים האחרים. ואני חושב שזה חבל שבשפה העברית לספר סיפורים יש לזה אסוציאציות שליליות. אבל אני חושב שאומנות הסיפור זה האומנות הכי חשובה בלגייס כספים ולגייס לקוחות. וגם שי וגם אני הקדשנו לזה אין סוף של שעות בתחילת הדרך ועד היום של איך לספר את הסיפור של למונייד. וסיפרנו סיפור על מישהו שהוא קצת מורד, שהוא בא, סיפרנו סיפור כזה של דוד וגוליאת, וסיפרנו סיפור על התעשייה הזאת שהיא כבדה.
אז אתה רצית לקרוא בתך חברת ביטוח דוד. זה השם שלך.
כן. לא. אבל באמת, אני חושב שהתשובה לשאלה שלך תמונה באומנות שבישראל היא לא מוערכת די הצורך. אנחנו תעשייה מאוד מוטט טכנולוגיה, ולא מספיק מוטט סיפורת, ובחול יודעים לספר סיפורים. ואם אתה רוצה לגייס עם שני אנשים ומצגת בוואלואציה של 20 מיליון דולר, 13 מיליון דולר, אז זה לא יהיה על בסיס מה שעשית, כי עוד לא עשית כלום, זה הולך להיות על בסיס הסיפור שסיפרת וכמה הוא אמין. ופה קבור האומנות, ופה ההבדל הכי גדול בין חברות שמצליחות בסדר לחברות שמצליחות הרבה.
מעניין שפעם אחד המשקיעים בארץ, יזהר שי, אמר לי פעם שיזמים חרדים, הוא ראה, אנחנו הבאנו לב הרבה, הם טובים בלספר סיפורים, כי הם לומדים סיפורים, והם נותנים דרשות, ויש להם את המיומנות הזאת של בעצם לעמוד ולספר סיפור. הוא אמר לי שהוא מרגיש שחרדים הם מאוד חזקים בסטורי טלינג, בלספר סיפור.
יש לנו יתרון בהייטק.
מצאנו יתרון מעניין.
אני חושב שזה יתרון לא מוערך די הצורך. אני חושב שזה מה שעושה את כל ההבדל. עכשיו, לספר סיפור לא אמין, לא עוזר. והשאלה, דוב מורן פעם סיפר לי איזה סיפור, סיפור אחר, סיפור שמישהו אחר כאילו המציא אותו, אבל אני שמעתי אותו פעם ראשונה מדוב, על מישהו שרוצה לקפוץ מרחק איזה, לא יודע, איזה 6 מטר, יש שם איזה גיא שהוא צריך לקפוץ מעליו, ואז שואלים אותו, אתה יודע לקפוץ 6 מטר? הוא אומר, לא, אני יודע לקפוץ 3. הוא אומר, אבל 3 זה לא מספיק, אתה טיפול באמצע. הוא אומר, כן, אבל כשנגיע לאמצע נקפוץ עוד פעם. אז אם אתה מספר סיפור כזה, אז הוא לא אמין, ומשקיעים מבינים בזה, אבל אם אתה יודע לבנות את אבני הדרך, אז אנחנו בתחילת הדרך באותו מצגת, אמרתי, היינו רק 2, אבל ראינו בדיבורים עם דן אריאלי שהצטרף אלינו, ועם מישהו שכן הבין בביטוח שהצטרף אלינו, והתחלנו...
דן אריאלי זה הגורו, היום אחד הגורוים של הכלכלה ההתנהגותית.
לחלוטין.
הוא הצטרף אליכם באמת?
כן, כן, הוא היה ממקימי החברה בתחילת הדרך. אז אני חושב שזה לא מספיק, אני לא רוצה גם פה להקל ראש ולהגיד לספר סיפורים, כי זה נשמע טריוויאלי. אני חושב שזה הדבר הכי לא טריוויאלי. צ'אצ'ל, הסבים והסבתא שלי אמרתם, במלחמת העולם השנייה הם היו בלונדון, והם מספרים על כשהם היו קשובים לכל מילה של צ'אצ'ל ברדיו, וכמה הוא סיפר סיפורים שהחזיקו את כל האומה הבריטית. קראתי, הנכד שלו כתב איזה ספר, והוא הסביר שם שסבא שלו היה מקדיש שעת הכנה על כל דקה של דיבור.
וואו.
וצ'רצ'יל היה מהגדולים בהיסטוריה האנושית בלספר סיפורים. אז הוא אומר לי, יזמים אחרים, אם צ'רצ'יל הקדיש שעה על כל דקה, הסיפור הזה שאתה עכשיו סיפרת לי בדקה, כמה שעות הקדשת לזה? יפה. ובדרך כלל המספר הוא לא מספיק.
אנחנו תכף מתקרבים לסיום, בעצם איפה החברה עומדת היום, תגיד לנו כמה מילים, ומה החזון? מה החזון קדימה? היום זה חברה, כל אחד יכול לקרוא בעיתונים, זה חברה שכבר הונפקה, שווה מיליארדי דולרים, בעצם, אני קראתי נתון מדהים, שאתם בעצם חברת ביטוח, מאוד מאוד צעירה, בת כמה שנים, והחברה שלכם היום שווה יותר מכל חברות הביטוח הישראליות ביחד במצטבר. ככה קראתי איזשהו כותרת באחד העיתונים, שזה מדהים, זה הכוח של הסטארט-אפ, להקים תוך כמה שנים חברה שבעזרת טכנולוגיה וחדשנות היא יותר גדולה מכל החברות האחרות. מה החזון קדימה?
זה אולי נכון, אני לא בדקתי את הנתון הזה, אולי נכון, אבל אם הוא נכון, הוא על בסיס מה שמצפים איתנו לא לעשות, לא על בסיס מה שכבר עשינו. זאת אומרת, הציפייה היא גדולה, והדריכות היא רבה, ואנחנו רק הלכנו כברת דרך, אז אנחנו בני 5 שנים, יש לנו היום קרוב 1.5 מיליון לקוחות בארצות הברית, שזה מספר גדול, כי בדרך כלל לוקח 10 שנים להגיע למספרים האלה לחברת ביטוח, אז דיברנו על הפי 10 הזה, והיכולת לזוז מהר.
אבל אם 1.5 מיליון הם אפקטיביים והם אמיתיים, אז גם יהיו 1.5 מיליארד לקוחות, אז זה יהיה הרבה, זה יהיה פי 100, מה לעשות?
הלוואי.
אמן.
כן, כן, זה פי 1,000.
אם זה לא,
פי 1,000.
כן, אבל...
לא, גם אין 1.5 מיליארד איש בארצות הברית.
לא,
בעולם. בסוף בעלי ביטוח זה ראשי משפחות, ולא, זה הכוונה סתם.
מי ייתן? אז אנחנו מאוד, מרגישים מאוד... ברי מזל שהגענו עד הלום, אבל גם מאוד מכירים בזה שיש לנו עוד דרך באמת באמת ארוכה. אנחנו יכולים להכפיל את הביזנס שלנו פי 100, ואז נהיה חצי מהגודל של הגדולים. אז אתה חושב שאתה 1% מהדרך כדי להיות חצי מהגודל של הגדולים, אז אתה מבין כמה עוד
פוטנציאל. בעצם אתם רק בדריסת רגל, אם אנחנו...
בדיוק ככה.
אבל דריסת רגל יוכיחה שהמודל הזה עובד.
התחלה היא טובה.
יפה.
מדהים, סיפור פשוט מרתק, מעורר השראה.
אני רוצה לשאול שאלה, היה לכם איזה רגע קשה מאוד שהיה לכם?
הרגע הקשה זה שאנחנו צריכים לסיים, זה רגע מאוד קשה שאנחנו צריכים לסיים את הפרק, בעזרת השם כשהגיעו למיליארד לקוחות נעשה עוד פרק בעזרת השם.
או אפילו לפניכם.
תודה.
שכוח, תודה רבה.
נעם לי מאוד חברים, תודה רבה.
תודה רבה.
מצוין.
כל טוב. יפה.